כן, הספירה הראשונה היא ספירת המלכות. ספירת המלכות, הסוד שלה זה שאין לה מעצמה כלום. כלומר, היא... זה היכולת של האדם להיות עין ורק לקבל. לקלוט. לקלוט ולהעביר, להיות צינור. כאילו, אין לך שום דבר מעצמך, אתה כמו נקודת ממסר, מקבל ומעביר. המעלה הגדולה בספירה הזאת היא, זה שאם אתה הופך את עצמך לעין, אתה נהיה אינסוף. כלומר, אתה לא מוגבל. רגע שאדם יש לו איזה כלי, שהוא מחזיק מעצמו משהו, אז גם אם הוא מחזיק מעצמו הרבה מאוד, אבל בסוף זה מוגבל. ברגע שאדם אומר, אני כלום, אני עין, אני רק מקבל מהאוויר, אז יכול לעבור דרכו אינסוף. אז אומר הפייטן, בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נשאת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך פאריך. כן? התרגום שלנו, זה, כן, אתה... נמשכת, הקדוש ברוך הוא, נבחרת. כלומר, כאילו הפייטן אומר לו, רשמי, זה לא אתה. אלא מה? בחרו אותך. נבחרת לזה, זה לא אתה. זה לא משהו שקשור כאילו אליך, זה משהו שהוא מעליך. נמשכת ממידת הקודש. נשאת ציץ נזר הקודש, שכמובן מכוון למה? אפשר להיבחר, אבל אם אדם לא מודע לזה, אם אדם לא שם לב לזה, זה לא עוזר שום דבר. נשאת ציץ נזר הקודש, שכמובן מכוון לארון הכהן, והציץ, המדרגה המיוחדת בציץ, שהוא דורש תשומת לב מרכזית. הרי מזה מוצאים אחרי זה תלכות תפילין. תלכות תפילין, יש אחת מההלכות היחידות היום שנשארו לנו, שקשורה להסחת דעת. בעבר היה הרבה בקורבנות. היום, רק כשאדם מניח תפילין, אסור לו להסיח את דעתו מן התפילין. קשור לכל מיני הלכות של נקיות וכו'. קל וחומר מציץ, הגמרא אומרת, שציץ יש בו הזכרה אחת, וכתוב היה על מצח הארון תמיד, על אחת כמה וחד תפילין שיש בהם מזכרות הרבה. אז בעצם הארון, הכהן, שהוא שם את הציץ, זה מודעות מוחלטת לתפקיד שלו. מודעות מוחלטת לזה שנבחרתי, אני בשליחות, זה לא אני, זה התפקיד, וכו' וכו'. אז רשבי, הוא נושא על גביו תמיד את הציץ. הוא מודע לחלוטין מי הוא. רשבי, מי גיל צעיר. הגמרא מספרת במסכת נדרים, עוד נזכיר את הגמרא, שכשרשבי הלך לבטל איזה גזרה, גזרת המלכות הרומאית, אז הסיפור שמתגלגל זה סיפור לא פשוט, אבל בשלב מסוים בא לקראתם שד שקראו לו בן תמליון, ואמר לרשבי, אני אעזור לך לבטל את הגזרה. אז בסוף איך הוא עזר לו, הוא נכנס, נהיה דיבוק בבת של המלך, ורשבי ריפא אותה, ואז הוא קיבל את ה... אבל רשבי בתחילה עשה גרש אותו. הוא הולך, אני לא מתעסק עם שדים, אני רוצה מלאך. הוא אומר, ומה אם שפחה של בית אבא נגלה למלאך, להגר, על לי, קל וחומר. מה זה הדבר הזה? הוא בא בטרוניה, אני יודע מה אני. אני לא מצד עצמי, אבל אני ראוי למלאך. אלא אמר, רשבי, יבוא הנס מכל מקום. יאללה, הגיע בן פלאון, נעבוד גם איתך. אבל יש כאן... אז זה מה שהוא אומר כאן, זה בספירת המלכות. בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, כן? משכו אותך מלמעלה, מידת הקודש, ואתה נשאת ציץ נזר הקודש, כי יש אנשים שיש להם תפקיד, אבל הם לא מודעים אליו. הם פועלים בלי מודעות לתפקיד שהם קיבלו. אז מה זה שווה? אבל רשבי, בזוהר הקדוש, רשבי מעיד על עצמו, אנא, וזה קשור גם להמשך, אנא בחד קטירנה התקטרנה, ביחידה בילהיטה, כלומר, אני קשור בקשר אחד. אצל כל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד קשרים. אני קשור לזה ולזה ולזה. רשבי אומר, אני קשור קשר אחד, ישר לקדוש ברוך הוא. מודעות מוחלטת 100% מהזמן ל... 100% מהזמן ל... 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 לתפקיד שלו. חבוש על ראשך פאריך. הספירה הבאה, ספירת היסוד. זה לא עושה כלום, אל תיבל. זה לא אוכל. הספירה הבאה היא ספירת היסוד. בוא נראה אם תעזרו לי, על מה מדברת השורה הבאה. בר יוחאי, מושבת וישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, שם קנית אותך ועד עריך. מה מדבר, על מה? איך? על? על המערה, יפה. למה זה ספירת היסוד? ספירת היסוד, העניין שלה, זה שמירת כוחות חיים שלא ילכו לאיבוד. ולכן היא קשורה לקו האמצע, לכוח הדיבור ולכוח ההולדה. אלה שני כוחות החיים המרכזיים שיש לאדם, ואלה שני כוחות החיים המרכזיים שאנחנו מבזבזים. מילים שלא לצורך, כן? בלה 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 בלה, מבלבלים הרבה את המוח, וכוח ההולדה שהולך לריק, הדברים הידועים והחמורים וכו'. אז זה בלא תעשה. בעשה, זה אדם, אף כוח שלו, אף כוח חיים לא הולך לבטלה, הוא מאוד מאוד מרוכז. הדברים מאוד מאוד קשורים, מחוברים. יסוד במידת ההתקשרות. רשב"י נכנס 13 שנה לתוך מערה, וזה נראה, כלומר, יש תיאור גם במדרש, שזה גם היו שנים לא פשוטות, הבשר שלהם נעשה חלודה, המדרש אומר. אבל מה קרה בפנימיות? מה היה שם ב-13 שנים הללו? אומר הפייטן, מושב טוב ישבת. היה לך טוב. למה? מה קרה שם? מה שקרה שם זה שבעצם, גם לזה כאן הפייטן רומז ותשימו לב לזה, שם קנית עודך ועדריך. מה זה מזכיר? את מי זה מזכיר עוד? מי עוד היה במערה ויצא עם הוד? משה. מה קרה למשה רבנו שהיה במערה? מה קורה לאדם שיש לו, מניין נובע ההוד הזה, האור הזה בפנים? התורה נהפכת לחלק ממנו. זה, הוא נהיה, זה נהיה קשור בו. כשמשה רבנו עומד במערה עם הקדוש ברוך הוא, הוא עולה לשם משה ויורד איש האלוהים. כלומר, זה כבר האלוקות, המידה האלוקית שנגלתה אליו, נהיית חלק ממנו, וזה פשוט מאיר לו מהפנים. זה, הכל משתנה, זה לא עוד איזה תוספת באישיות, עוד ידיעה שנוספה לו. הוא השתנה באופן מהותי. כל הגוף שלו משתנה, כל המהות שלו משתנה. זה נקשר בו, כמו בכימיה, שיש, אתה רוצה לקשור יסוד ליסוד, אז צריך, כן, יש איזשהו אופן שעושים את זה, אז ככה גם, אם, יש ללמוד תורה, יש לדעת תורה, ויש שהדבר הוא ממש קשור בך. זה מידת היסוד. מה שקרה לרשב"י במערה 13 שנה, כמניין אהבה, זה שהוא קנה שם הוד והדר, כלומר זה נהפך להיות חלק ממנו. מלא גם הפער, כשהוא יוצא כמובן, אז כשהוא יוצא, אז הוא לא מבין איך אנשים... היכולת שלנו לסבול פערים, זה כי הפער הזה נמצא גם בתוכנו. אדם רואה, לומד תורה, אחרי זה יוצא החוצה, רואה אנשים מבלים, אומר, טוב, לא נורא. גם אני הייתי קצת רוצה לבלות פה, לבלות שם. אבל כשכל המהות של התורה נהפכת לרשב"י זה התורה, והתורה זה רשב"י זה אותו אחד, כמו שהזכרנו מקודם, בחד קטרנה התקטרנה, אז הוא לא מצליח להבין איך אנשים עוסקים בדברים אחרים. ואז יש איזה דין, יש אש, הוא שורף. אבל זה ספירת היסוד. זה ספירת היסוד, ההתקשרות. ההתקשרות. עכשיו, יש סיפור קשור לספירה הזאת וגם לשורה הבאה. יש סיפור, הגמרא מספרת מעשה בתלמיד אחד של רשב"י שיצא מבית המדרש, הלך למדינת הים. אני אספר את זה במילים שלנו, הלך לעשות כסף, עזב את הכולל, הלך, עזב את הבית המדרש של רשב"י, הלך לעשות כסף. אבל כמו בהרבה מקרים, כשהוא נהיה מליין, הוא רצה לחזור לעשות סיבוב על החבר'ה, מה שנקרא. אז הוא בא עם הלנד קרוזר לכולל במירון, וככה עם העת נובע והצ'קים וכל זה, ו... נכנס לכולל, מה עניינים חבר'ה, מה קורה, מה לומדים, מה בסוגיה, לא, אני פה, קפצתי, אמרתי, נבוא נגיד שלום וכל זה. וכל האבריחים שם בכולל של רשב"י מסתכלים ככה על העיניים וזה. ורשב"י קלט את זה. אמר להם, בואו איתי. הוציא אותם לבקעה שעל פני מירון, ככה הגמרא מספרת, ואמר, בקעה בקעה עם מלאי דינרי זהב. התחילה הבקעה מושכת דינרי זהב. כל הבקעה מלאה כסף. אמר רשב"י, מי שרוצה שייקח. עכשיו תחליטו. עכשיו. מי שרוצה כסף שייקח. אבל שידע, זה או פה או שם. או העולם הזה או העולם הבא. למה אתה קשור? אל תהיה לי באמצע. התנאי לי להיות אברך בכולל של רשב"י, כן? כולל מפחיד מאוד, אני... השם ששמעתי שמחה יראתי להיכנס לכזה כולל, כן? אבל התנאי היה, תחליט איפה אתה נמצא. אל תעשה לי כאן סיבוב, תהיה לי פה ותחשב לי על שם. לאן אתה קשור? אתה פה שם, בבקשה, תבחר. הוא במקום. לא תחיל להסביר להם, תשמעו, וזה אפשר גם ככה. שום דבר. תשאו אותם לביקה, ביקה ביקה עם עלי דינרי זהב, התחילה מושכת דינרי זהב, קדימה, תבחר, איפה אתה רוצה להיות. זה ההתקשרות. זה ההתקשרות, זה מידת היסוד. ולכן, הפתן מרשה לעצמו לקרוא לזה מושב טוב, ישבת, למרות שזה ודאי היה לו פשוט. וקשה, מושב טוב ישבת. הלאה. נצח והוד. בר יוחאי, עצי שיטים עומדים, לימודי אדוניים לומדים, אור מופלא, אור היקודם יוקדים, אלוהמה יורוך מורך. על מה זה מדבר? לפי דעתכם? על מי, על מי? דברו בקול, לא שמע. רבי אלעזר, ולא רק על רבי אלעזר, אלא על כל החברה היה, בדיוק. יש חלק בזוהר, קוראים לו אידרה, אידרה רבה, אידרה זוטה. למה זה נקרא אידרה? זה נקרא אידרה בגלל שהחבריה של רבי שמעון, החבריה הזאת היא הייתה יושבת בגורן ויושבת כמו גורן. יושבת כזה בחצי עיגול. אז לכן זה נקרא אידרה, אידרה זה גורן בעצם, בית האידרה, בית אידרה. ושם באידרות האלו יש תיאור של החבריה של רבי שמעון. ורבי שמעון אומר בכמה מקומות, הטעם מחוץ לחבורה יאות להווה למדחל. טוב שיהיה עירה, אבל ענן, אומר רבי שמעון, לחבורה שלו, בחביבות הטל ימילתא. כאן יש אהבה, כאן יש אהבת חינם, כאן יש עין טובה. החבריה של רבי שמעון היא מאוד מאוד מחוברת, מאוד מאוד דבוקה, גם בזמן פטירתו, אולי נראה את הזוהר הזה בשבוע הבא, מה רבי שמעון אמר לכל החבורה בזמן שהוא נפטר, אבל החבורה של רבי שמעון היא מלאה אהבת חינם, ורבי שמעון תולה בזה את היכולת שלו לגלות סודות. הוא אומר, אני יכול לגלות לכם סודות כי אתם באהבת חינם. עכשיו, אז השורה הזאת עוסקת בתלמידים. היא מקבילה לנצח ועוד, כי זה בדיוק הספירות, זה שתי ספירות שהולכות ביחד, שמצד אחד נצח זה הפריצה קדימה, מישהו שפורץ ומנצח, ומצד שני ההוד זה איזה מין הודעה, היכולת להודות בדבר, ולהעביר אותו גם הלאה. כן, שמישהו אחר יודע בזה. אז רבי שמעון מצד אחד הוא, בהמשך הפעילה נגיד, אי אפשר להסתכל עליו מרוב שהוא אור גדול, מצד שני הוא מצליח להעמיד, חבריה, חבורה, מי בחבריה של רבי שמעון, רבי אבא, רבי יצחק, רבי שמעון אומר לרבי יצחק בזוהר, כשאני אמות גם אתה תמות, תתכונן, הוא לוקח איתו איתו. יש לרבי אבא ורבי יצחק ורבי יוסי ורבי אלעזר בנו ורבי יהודה. כן, כל אלה בחבריה של רבי שמעון, כל הזמן סביבו, מקיפים אותו כגורן. אז אומר הפייטן, בר יוחאי יצא שיטים עומדים, לימודי השם הם לומדים ממך, אור מופלא, אור היקודם יוקדים, הם מלאי אור ממך, הלו המה יורוך מוריך, הם יהיו גם כן מורים, אדוני המורה, כן? כלומר, זה הגדלות של רבי שמעון זה שהוא העמיד אחריו תלמידים שגם יכולים ללמד את התורה שלו. עכשיו, זה לא דבר פשוט. ללמד ליד רבי שמעון, ללמד, זה צריך המון המון זהירות. באותו הגמרא שסיפרתי לכם בנדרים, הגמרא מספרת ש... בהתחלה הייתה גזירה, הרומאים גזרו גזירה, ואז אמרו, טוב, מי ילך ויבטל את הגזירה? בהתחלה שלחו את רבי ראובן, האיצטרובלי, והוא עשה שם איזה תרגיל, ובסוף תפסו אותו, לא משנה כרגע. ואז אמרו, ילך רבי שמעון שהוא מלמד בניסים. אמר רבי שמעון, אני לא רוצה ללכת לבד, תשלחו איתי מישהו. אמרו, נשלח את רבי יוסי, את בנו של רבי יוסי, את רבי ישמעאל ורבי יוסי, אם אני זוכר נכון. אז הוא אמר, לא תודה, אני לא רוצה ללכת. למה? אני מפחד ללכת עם רבי שמעון. אקפיד עליי באמצע הדרך. זה מה אני... אז רבי שמעון הבטיח שהוא לא יקפיד עליו. אומרת הגמרא, בכל אופן יקפיד עליו. למה? תוך כדי שהם הלכו, נשאלה את השאלה בהלכה, הוא ענה לפני רבי שמעון, אמר לו, ככה? אתה עונה לפניי? יוסי, קראו לו, רבי יוסי. כן, אביו היה רבי ישמעאל. אמר לו, יוסי, יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך. הוציא לו, כאילו. הוא אמר, בוא נפתחת לאבא. אומר, אתה, זה... ביקש עליו רחמים ואחרי זה ריפא אותו. אבל לעמוד ליד רבי שמעון, זה 100%, צריך להיות 100% מדויק. ובכל אופן, גדולתו של הרב, רבי שמעון, נצח ועוד, הוא מצד אחד ספירת הנצח, הוא מנצח, הוא מתקדם קדימה, אבל הוא יודע גם להעמיד אחריו, להעמיד אחריו תלמידים ש, שמלמדים. אלוהים הירוחה, ירוחה מורך. תפארת. בר יוחאי ולזדת הפוכים, עלית ללכות במרכחים, סוד תורה, קצצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. מה נראה לכם, מה זה מדבר? מה זה? התורה שהוא הגילה. אז את צודקת, תפארת זה תמיד כנגד התורה. כן, יש כאן איזה, יש פה איזה יופי מיוחד. אמרנו, ספירת התפארת היא תמיד ספירה יפה. יש בה איזה יופי, איזון, איזה משהו שהוא שלם. ומוזכר כאן שרבי שמעון עולה לשדה תפוחים, ללקוט בו מרכחים, המרכחים הם סוד תורה, ומיד נעשה אדם נאמר בעבורך. נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו וכו' וכו'. שדה תפוחים זה שם קוד רשי מביא אותו ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם. אומר רשי נכנס עם אורח גן עדן, והגאון מבילנה אומר שזו הסיבה שאוכלים תפוח בדבש, כי יעקב הכניס איתו ריח שדה תפוחים קדושים, לחקל תפוחים קדישי. מה המיוחד בריח הזה, בשדה הזה? שדה תפוחים זה בעצם השדה שבו יש טוב ורע, ועולים לשם כדי להפוך את הרע לטוב. מגלים את העומק הטוב שנמצא בתוך הרע, והופכים אותו. כן, אז בר יוחאי, הוא עולה לשדה התפוחים, זה יעקב אבינו, שבתוך המציאות של המסובכת של עשיו ובגדי החמודות, יש שם רע, יש שם גניבה, יעקב גונב את הברכות, יעקב צריך לומר דברים שהם לא אמת, אנוס, כפוף ובוכה וכו', אבל מתוך הסיבוך הזה יוצא משהו טוב, יוצא את הברכה של יצחק ליעקב. זה היכולת להיכנס לתוך עומק המציאות ולדלות משם הנקודות של אור. זה הסוד של רבי שמעון. כן? זה הסוד של רבי שמעון. לכן, בשדה תפוחים, עלית ללכות בו מרקחים. מה עם המרקחים? סוד תורה, כציצים ופרחים, נעשה אדם, נאמר בעבורך, יש פסוק בספר בראשית, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. האדם, התפקיד שלו, זה לרדות בבריאה, לשלוט בה, כן? ומה פשר השלטון? פשר השלטון של האדם בבריאה זה לא רק לנצל את הבריאה, אלא פשר השלטון של האדם בבריאה זה לגלות נקודות טוב שקיימות בכל חלק וחלק בבריאה ולהעלות אותו. מה שקוראים בפנימיות, העלאת ניצוצות. זה העבודה המרכזית שלנו. בתוך פרי יש ניצוץ, אתה מעלה אותו כשאתה מברך. בתוך עץ דומם יש ניצוץ, אתה מעלה אותו כשאתה לוקח את העץ ועושה ממנו כיסא ומשתמש בו אדם לדבר טוב. כל דבר יש בו ניצוץ של קדושה שמחיה אותו ומקיים אותו. ואם לא היה בו ניצוץ קדושה, הוא לא היה מתקיים. אז נעשה אדם נאמר בעבורך, מה התפקיד המרכזי של האדם? האם התפקיד המרכזי של האדם זה להיות ניזון? לא. לאכול? לא. עוד בעלי חיים אוכלים. מה הדבר המרכזי של האדם? זה לזהות ניצוצות ולהעלות אותם, לקיים אותם, לתקן אותם, להוציא אותם מהעלם אל הגילוי. אז זה הסוד של רשב"י, זה שדה תפוחים. יש שם הרבה, הרבה מאוד דברים, ורשב"י מזהה את התפוחים, תפוחי זהב במשכיות כסף, לוקט מרקחים, וזה כמובן סוד תורה. לכן זו ספירת התפארת, היא כמובן קשורה לתורה, רק על ידי התורה אפשר להעלות את כל הניצוצות. גבורה. בר יוחאי נעזרתה בגבורה, ובמלחמת אש דת השערה, וחרב הוצאת מתערה, שעלבת נגד צורריך. זה אולי הבית הכי, זה כמובן כנגד ספירת הגבורה, זה בית מאוד מובן, רשב"י כולו מלא גבורה, אין בו פחד, לא מהרומאים ולא מאף אחד, אבל יותר מזה. יותר מזה. הגמרא במסכת שבת מספרת את הסיפור הידוע של רשב"י במערה, נכון? והגמרא שם מסיימת שבסוף רשב"י נפגש עם יהודה בן גרים. זה שלישין עליו, הרי איך הסיפור התחיל? היה דיון פנימי בין התנאים, בין רבי שמעון לרבי יוסי לרבי יהודה, הם דיברו ביניהם, ופתאום הלך יהודה בן, היה שם אחד שקראו לו יהודה בן גרים, והלך וסיפר ונשמעו דבריהם למלכות. וכתוצאה מהלשנה שלו, מחוסר הזהירות שלו, רשב"י צריך להימלט וכו'. בסוף הסיפור רשב"י פוגש אותו. אז הגמרא אומרת, שרשב"י אמר, עדיין ישנו לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות. כן? גבורה. אז חשבתי לפרש, מה זה נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות? מה זאת אומרת? מה רשב"י עשה? מסתכל עליו ככה, עשה לו כזה ליזר, והוא נהיה פתאום כזה רובוטריק. מה זה כאן? אני חושב מה שחזל מתכוונים לומר, יש מחלת נפש הכי נוראית. בתוך המדרג מחלות הנפש, יש מחלות נפש שהן קלות, יש כאלה שהן נחשבות. המחלות של האומנים, מיינד דיפרסיה. בתוך המחלות נפש, המחלה הכי זוועתית היא סכיזופרניה. סכיזופרניה זה התפוררות של האישיות. לכל אחד מאיתם יש אישיות שמחזיקה אותו. תארו לצלכם בן אדם שהאישיות שלו מתפוררת. אין לו אישיות. אין לו רצון, אין לו כלום, הוא מתפורר. אז חשבתי שהמפגש של יהודה בן גרים, מין טיפוס חנפנף, חלקלק, מספר, מתחנף לכל אחד, הוא בא לרשב"י ונעשה ככה, זה, מצד אחד. ומולו מגיע הרשב"י שכולו אמת מכף רגל ועד ראש. אז המפגש הזה של הטיפוס הלא יציב הזה, החנפן, מול רשבי גרם לו שהאישות שלו התפרקה. הוא נשאר הולך, אבל העצמיות שלו, הקרקטר, משהו, האישיות, התפרקה. שנייה חולה נפש, שנייה בן אדם בלי אישיות, אדם מחוק. יש דברים כאלה, זה מחלת נפש. אז זה הגבורה של רשבי. נעזרת בגבורה. הגבורה של רשבי זה התביעה שלו לאמת מתמדת כל הזמן. בין אם זה כלפי הרומאים, בין אם זה בוויכוחים, ויכוחים בהלכות, בין אם זה, כמו שהזכרנו מקודם בסיפור הזה, ובמלחמת אש דת השערה וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריך. זו ספירת הגבורה, שהיא כמובן ספירה של צמצום. עכשיו, רשבי הוא גם גדול המצמצמים, היכולת, כל הקבלה, הכל בנוי על סוד הצמצום. יכולת לקחת חוכמת אינסוף מאוד מאוד פנימית, ולצמצם אותה עד שהיא תהיה מאיזשהו מקום אפשר יהיה לגעת בה. אז רשבי, בכל חוכמת הקבלה, היא עסוקה בסוד הצמצום. זה סוד מוסד בתורת הארי לגבי הצמצום. כן, איך בכלל אפשר שיהיה עולם? אז הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו כביכול כדי לאפשר קיום עצמאי, קיום עצמאי לנו. אז רשבי הוא גם, יכולת אותי לצמצם את זה, להעביר איזה משהו שהוא יהיה ברור לתלמידים, שיוכלו גם להעביר את זה הלאה, למרות שהוא יודע אין סוף, ולמרות שהוא 13 שנה במערה, אבל הוא מצליח איכשהו לצמצם את אורו כדי להעביר את זה הלאה. זה גם כן סוג, גם זה סוג של גבורה. אז זה השורה הזאת. השורה הבאה, בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת, יש גרסאות לפני ארלי אלייש, יש גרסאות לפנינו ופני ארלי אלייש, גם גולת כותרת על אייש, תשורי ומי ישורך. מה זה מקום אבני שיש? בדיוק, כלומר מה זה? לא היית? כן. אז באמת יש מימרה בגמרא בשם רבי עקיבא שאומר כשאתם מגיעים למקום אבני שיש אל תאמרו מים מים. מקום אבני שיש זה מקום כזה מסוכן מאוד. למה? כי ככל שעולים יותר למעלה ככה ההבדלים בין טוב לרע מתשתשים. כאן בעולם הזה יש הבדל ברור, זה טוב וזה רע. אבל ככל שעולים למעלה, בסיבות, אז בעצם אין רע. הכל מאיתו יתברך. הכל טוב, הוא עושה את הכל, הוא בורא את זה, הוא בורא את זה. המלאך המוות הוא שליח שלו, ומלאכים טובים, כולם שליחים שלו. הכל עושה רצונו של מקום, נכון? הכל, האריה והנמר וה... אנחנו בני אדם, אנחנו מזדהים עם הזברה ולא עם האריה. אבל גם האריה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, וגם הזברה, הכל שלו. נכון? ההבדלים בין טוב לרע הולכים ומתשתשים ככל שאתה עולה למעלה. וזה העזרה של רבי עקיבא, כשאתם מגיעים למקום אבני שיש, שמגיעים ל... כן, כשלומדים קבלה, לומדים נסתר, כשלומדים פנימיות אפילו, כאילו זה, אז אתה לומד מהר"ל, אז אתה אומר, הנה, המהר"ל מסביר לך למה היעדר קודם להוויה חייב. אז אתה לא צריך מעולה, אני רוצה לפתוח גמח להיעדר. אני אחראי על כל ההיעדר במציאות, כדי שאחרי זה יהיה הוויה. אני אעשה חטאים, אני אעשה כישלונות, אני אעשה הכל. כי המהר"ל אמר, ההיעדר קודם להוויה. לא, אל תעשה את זה, זה הסבר פנימי, אבל זה לא למעשה. תיזהר. זה הסבר, זה... כן, גאולה וגלות, חייב שם, אז... אז מסוכן, זה מקום מסוכן. בר יוחאי הגיע למקום הזה. למקום של סיבת הסיבות. של עילת העילות. כן? מקום שאתה רואה מה האדם הסכן, מה עשה בגלגול הקודם, מה עשה בגלגול שלפניו, ואז כאילו אין אז זה מגיע לו בגלגול קודם, הוא מגיע למקום הזה, זה מקום של... מה? מקום אבני שיש? אני חושב שהאבני שיש האלו, הם כאילו מטשטשות את הגבול הזה, זה משהו מבריק, ואתה רואה את זה כמו לוח אחד, אתה לא יכול להבדיל בין אבן לאבן, לא כמו כותל, הנה, אבן, זה טוב, זה רע, זה משהו כזה... הכל משתקף בו, הטוב, הרע, לא נורא, הכל ככה, הכל הולך ביחד. אז הפייטן, וזה מקום של חסד. כלומר, זה מקום שבו הכל טוב. אין רע. אין רע. כמו, יש הרבה סיפורים כאלה על אנשים שהיה להם איסורים כאן בעולם הזה, וכשהם הגיעו לעולם הבא, הם גילו שאין רע ואין איסורים, זה הכל טוב, וזה הכל הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, ואין כבר שאלות ואין קושיות. איוב, איוב שיש לו הרבה מאוד שאלות על טוב ועל רע, ולמה עשו לו ככה ולמה עשו לו ככה, כל השאלות שלו, כל הקושיות שלו, זה עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, נגמרות לו השאלות. לשם האוזן שמעתיך ואתה עיני ראתיך, על כן שבתי וניחמתי על עפר ואפר. הכל חסד, הכל טוב, הכל מיתו יתברך, הכל טוב, הכל אור, הכל צודק, הכל נכון, הכל... נכון? אבל לשמור על ה... כשאתה בעולם הבא, אין בעיה שתגיד את זה, אבל כשאתה כאן בעולם הזה, להגיד את זה, זה מסוכן מאוד, כי אז יש הצדקה לכל העבירות ולכל הנפילות ורואי ועבוד. אז בר יוחאי הגיע למקום החסד הזה, למקום שבו לשורש הדברים, אבל הוא הגיע לשם עם פני אריה לאיש. כלומר, הוא שמר על... על הגבורה מהסעיף הקודם. אריה זה מבחינתו גבורה. פני אריה במרכבה הם פנים של גבורה. הוא שמר על הגבורה, על הירידה כאן לעולם המעשה, ולכן רשב"י מחזיק גם את הזוהר, אבל גם את פסיקת ההלכה. בשבת נפסקה הלכה כמותו. הוא גם, הוא טענה שמופיע במשנה, הוא לא רק בפנימיות. יש תנאים שהם, נגיד רבי חנינא בן דוסא. אין ממנו שום הלכה. יש ממנו סיפורים על מידות. כמו... צדיק כזה, לא כמו צדיק, אין במשנה רבי חנינא בן דוסא הלכה. הוא שייך לתחום המידות, לצדיקות, לחסידות המופלגת וכו'. רשב"י הוא גם פה וגם שם. וזה מעניין שזה, החיבור הזה הוא מעניין. נגיד, אנחנו כאן במשבצת של רבי נחמן, אז רבי נחמן, דווקא בגלל האורות המאוד גבוהים שהוא הוריד, והמהפכנות של התורות שלו, הוא הזהיר את החסידים שלו, הוא אמר, דיר בלקום, כל יום תלמידו שולחן ערוך, הוא אומר, אתם יכולים לקמת את התורות שלי איך שאתם רוצים, אל תזיזו סעיף מהשולחן ערוך. כי בגלל שהתורות שלנו כל כך מהפכניות, והוא עוסק בנפילות, ומה שהנפילות מביאות, ואיזה אפשר לעלות ולרדת, ולפי עומק הנפילה, ככה גודל העלייה, אתה יכול להתחיל להסתובב לך הראש, תיזהר. אז רבי נחמן אומר, לא. ולכן אני חושב שהתלמיד שלו, רבי נתן, לקח את התורות שלו ולביש אותם על ההלכות. זה ליקוטי הלכות. לקחת את התורה ולהגיד, זה קשור להלכה הזאת. כאילו הוא מחבר אותך חזרה לקרקע, שלא תעוף לשמיים. אז זה מה שרשב"י עושה. רשב"י מצד אחד, הוא פנים, 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 פנימיות. מצד שני, אתה פוגש אותו בכל משנה כמעט. בהלכה, חולק פה, חולק שם, אומר, וזה. נפסקה הלכה כמותו בהלכות שבת. אז זה, למרות, כאילו, צריך לקרוא את זה, למרות שהגעת למקום אבני שיש, היית שם מפני אריה לאיש, גם גולת כותרת עלי, השתשור עם אישורך. אנחנו כאילו לא מסוגלים לראות את המדרגה הזאת כלפיך. זה ספירת החסד. בינה. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבתות סוד חמישים, קשרת קשרי שין קשריך. כן. קו ירוק. הגמרא בחגיגה מביאה את המושג הזה, קו ירוק. קו הירוק זה לא המצאה של משה דיין, זה סרטי טוש, אלא הגמרא בחגיגה אומרת שיש קו ירוק שמקיף את העולם, והוא כאילו ממנו יוצא עולם התור. אז כאילו עולם התור זה מין עולם... עולם התאו, ככה גם הרב פוק מסביר, זה עולם שיש בו כוחות אדירים, אבל בלי כלים. זה, יש נשמות של עולם התאו, זה נשמות שפורצות גדרים, שוברות כללים, שוברות חוקים, יש להם כוחות אדירים, אומרים לה, רגע, לאט לאט, יש פה כלים, לא, זה, כולו באש, להבה, שלבת. אז בר יוחאי הגיע למקום הזה, של הקו הירוק של התאו, של העוצמה, המקום הזה הוא מקביל לקודש הקודשים. אצלנו. כלומר, קודש הקודשים זה מקום, לדוגמה, הרי מה מגביל אותנו בעולם הזה? מגבילים אותנו המרחבים. מרחב הזמן, מרחב המקום, כל מיני סוגים של מרחבים. קודש הקודשים הוא מעל המרחבים האלו. המקום שם אין מקום, כי מקום ארון אינו מן המידה. אתה מודד מהקיר לקיר, זה מידה מסוימת, מהקיר לארון, זה עוד מידה, מהקיר לארון השני עוד מידה, ובכל אופן, בקיצור, מקום הארון אתה לא מוצא אותו. נגיד, אתה מודד מהקיר לקיר, אתה מודד 10 מטר, מהקיר לארון אתה מודד 5 מטר, לצד אחד, מהקיר עוד 5 מטר לצד שני, אז איפה נכנס כאן הארון? אומרת הגמרא, מקום ארון אינו מן המידה. כן? הממד הזה לא קיים, ממד המקום לא קיים. הארון נושא את נושאיו. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הגמרא, אומרים בחסידות, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, באוהל הקודש עד צאתו. אומרים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, כולל הכהן הגדול. הוא נכנס לשם, הוא לא בן אדם, הוא עולה למדרגת מלאך. יש מקום פה בעולם הזה שהוא חורג מהכללים, הוא לא חלק מהעולם הזה, הוא חוזר כאילו לתוהו, חוזר למה שהיה לפני. ולכן זה צריך להיות במקום שממנו הושתת העולם. משם זה התחיל, שם התחיל התוהו, ואז נהיה תיקון, אבל אחת לשנה הכהן הגדול חוזר לעוצמות של התוהו, וצריך להוציא אותם חזרה אל התיקון. אם הוא סוטה בשנייה אחת, בום, מת. כי זה שם העוצמות חבל הזמן. אז בר יוחאי הגיע לשם, כמו קור גרעיני, לקודש הקודשים, לקו הירוק, מחדש חודשים, ומשם הוא הצליח לעשות שבע שבתות, סוד חמישים. מהו סוד החמישים? סוד החמישים, עוד פעם, זה סוד ההשתלשלות. חמישים שערי בינה. מפה, מלמעלה, עד למטה. מהכתר, עד למלכות האחרונה, מתחילים, מצליחים לשלשל את זה, עד שזה מגיע לעניין פרקטי מעשי של מצוות. בר יוחאי הצליח. למה הוא הצליח? חלק גדול מהזוהר הקדוש, אתם יודעים, יש כל מיני חלקים בזוהר, יש חלק שהוא כמו מדרש. כמו מדרש. אפשר לקרוא אותו כמו מדרש. חלק אחד. יש חלק שהוא סודות תורה. ויש חלק גדול בזוהר, תלוי בפרשות, שהוא נקרא ראיה מאמנה. והראיה מאמנה זה הפירוש של הזוהר למצוות. כשיש מצווה בפרשה, הזוהר מביא ראיה מאמנה, שהוא פשוט מפרש את המצווה. כלומר, מה עושה רשבי? אומר, יש מצווה. המצווה זה החלק כבר הכי יישומי. תחתית עולם העשייה. אתה עושה את זה. עכשיו בוא אני ארים אותך. יש את טעמי המצווה, זה רוח. יש את הכוונת המצווה, ועכשיו אומר, בוא נגלה לך את מסוד המצווה. מאיפה היא עושית בעולם, מאיפה היא מגיעה, מאיזה עולם, מאיפה היא פועלת, לוקח אותך עד למעלה. זה ראיה מאמנה. השבת בזוהר פרשת בא, יש הרבה מצוות בפרשה שלנו, גאולה, תרחומה וכו', יש הרבה ראיה מאמנה. יש פרשות שראיה מאמנה שם ארוך. אז זה הסוד של בר יוחאי. הוא מגיע לקודש הקודשים, מגיע לקו ירוק, מגיע לעולם התור, אבל מצליח, העוצמה, הוא מצליח לתרגם אותה. אתם יודעים מה זה מזכיר? זה מזכיר, במשל, הכל משלים, יש מדינות כמו יפן, שהחשמל שם זה קור גרעיני. לא תמיד זה רעיון טוב, לפעמים זה, כן, היה שם את הצור הזה, קור הזה בפוקושימה, אבל בעצם זה לקחת עוצמה גרעינית אדירה, יכולה להעיף את העולם, ולהוריד אותה, להוריד אותה עד שהיא מגיעה לשקע בו 24 בבות שיש לך בבית. צריך להיות שזה הרבה מאוד חוכמה, בחוכמת הטבע, כדי שזה לא יפוצץ ולא להצליח להקטין את זה עד ולחבר את העוצמה עם הקוטן. זה מה שרשבי עושה. הוא מגיע לעולם התור, אבל הוא לא, היו כבר גדולים שהגיעו לעולם התור ונעלמו למעלה. אליהו, עלה בשערה השמיים. חנוך, ותלי חנוך את האלוהים. ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. פרחו למעלה. ורשבי למעלה ולמטה. עולה למעלה ומצליח לשלשל את זה עד להלכות עצמה. ולכן קשרת כשרשים קשריך. כן, זה בינה. זה יכול להיות, מה זה בינה? להבין דבר מתוך דבר, לשלשל אותו. זה בינה. להבין דבר מתוך דבר. זה יוצא מזה, וזה יוצא מזה, וזה יוצא מזה. ולכן קשרת כשרשים קשריך, אתה כאילו הקושר. אתה קושר את הכוונה העליונה עד קשר אחר, עד שזה, זה קשור לזה, וזה קשור לזה, וזה קשור לזה, וזה קשור לזה. בסוף אני מבין איך המצווה שאני עושה כאן, קשורה להנהגה אלוקית כזו או אחרת עד למעלה, אם אני נכנס לתורתו של רשבי. בסדר? אתם מבינים? אתם איתי? פילה פלאות, כן. זה גמרא בחגיגה. עולם התוהו זה עולם של אורות בלי כלים. בסדר? יש נשמות של עולם התוהו, נשמות אדירות, חיות אלף שנים, 800 שנה, אבל הן שוברות את העולם. אין להם כלים. הרבי מלובביץ' היה אומר שהתפקיד של הדור שלנו זה לבנות אורות דתוהו בכלים בתיקון. להחזיר חזרה את האורות של התוהו, אבל שלא ישברו את העולם, אלה יהיו בכלים של תיקון. זו המשימה של הדור שלנו. אז רשבי התחיל אותה, הוא נעץ את היתד. כן? הוא מגיע לעולם התוהו, מגיע לעוצמות האדירות, הפנימיות, הנסתרות וכו' וכו', אבל הוא מצליח לצמצם את זה, לשלשל את זה, להראות איך דבר נמשך מתוך דבר, בינה, 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 לקשור את הקשרים, להוריד את הספירות, 50 שערים עד למטה, ואז כשאדם, אם אנחנו אוחזים בתורת רשבי, אז אדם עושה מצווה, והוא מבין איך היא פועלת בעולם העליון, ומה היא מורידה. איזה כוונה זה. כן. כן, יש בספר בראשית, נכון, בהתחלה. חיו 800 שנה, זה אומר שהיה להם חיים, זה לא שהם הגיעו לגיל 80, ואז הלכו על מקל עוד 700 שנה. היה להם חיים כאלה שהם היו צריכים 800 שנה כדי לגמור כל מה שיש להם להגיד. הרבה זמן, וואלה. הלאה, חוכמה. בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודה פנימה, 32 נתיבות ראשית תרומה, עד קרוב ממשך זיו אורך. כן? אז יוד חוכמה קדומה, אנחנו יודעים שבשם השם, יוד כבבקה, הוא כנגד המידות העליונות. חוכמה, בינה, דעת ו... מיד האיש אחריו חסד. עכשיו, היוד היא כנגד החוכמה, אבל יש דבר שנקרא פנימיות החוכמה. כן? חוכמה קדומה. יש את החוכמה ויש להשקיף בפנימיות החוכמה. בר יוחאי, הגעת לפנימיות החוכמה, השקפת לכבודה פנימה, כלומר, יש את ה... זה באמת קשור ל... 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 הבינה מצליחה לשלשל את זה, אבל החוכמה צריכה להסתכל על משהו ולהבין אותו, אבל להבין גם מה עומד מאחוריו. כמו שאתה לומד סוגיה, בהתחלה, נגיד, בגמרא, בהתחלה יש את המבנה של הסוגיה, ואתה מבין אותו, ואז אתה אומר, רגע, אבל מה הסברה? קודם כל להבין מה הם אומרים, הבנתי, בסדר. יש כאלה, לא, לא, מבינים מה הם אומרים, ממשיכים הלאה. אבל מי שרוצה ללמוד מה שקוראים בעיון, אז הוא אומר, רגע, הבנתי מה הם אומרים, הדעות, אבל למה הם אומרים מה שהם אומרים? מה הסברה? או, פה מתחילה הלמדנות. זה לימוד סוגיה. עכשיו אתה מתחיל להגיד, הסברה ככה, הסברה ככה, הוא סובר את זה, הוא סובר את זה, נכנסת לכבודה, נכנסת לכבודה פנימה. גם לפני כן זה היה חוכמה. אתה צריך להבין מה קורה, מה זה, להבין פשוט את מה הם אומרים. אבל עכשיו להבין מה הסברות, מה סברת המחלוקת, על מה זה יושב, מאיפה זה יוצא, זה השקפת לכבודה פנימה. אז זה העבודה של רשב"י, הוא משקיף לכבודה פנימה, 32 נתיבות ראשית תרומה, עד קרוב ממשך זיו אורך, כן, למד בית נתיבות, כנראה רומז לכף בית אותיות, ועוד 10 ספירות. אפשרויות שונות להבין את הדברים דרך האותיות או דרך הספירות. את קרוב, אתה מלאך, משוח, משוח באור. זה נקרא פנימיות החוכמה. פנימיות החוכמה היא מדרגה ממוצעת בין היוד של יוד כבבקה לבין קוצו של יוד. קוצו של יוד הוא כתר. בסדר? יש קוצו של יוד שזה כתר, יוד זה חוכמה, זה בינה ודעת. מה זה הכתר? כתר זה ספירת על מודע. הסברנו את זה כמה פעמים. אצל כל אחד ואחד מאיתנו הדבר הזה קיים. למה אתה אוהב צבע אדום ולא כחול? למה? ככה. אין לי הסבר. טוב. למה אתה אוהב... למה טעים לך מתוק ולא טעים לך חריף? תגיד, ברמה הבסיסית. למה אתה אוהב חלבי ולא אוהב בשרי? אנחנו משפחה... אוכלי בשר, כן? טורפי בשר וכל זה. והבן שלי הוא כל היום כוכר חלבי. מאיפה זה יצא? אנחנו בודקים עוד את ה... אולי החליפו אותו שם בתינוקיים או משהו. למה? איך אתה יכול לאכול כשיש לך פה סטייק טעים, אתה רוצה גבינה צהובה? זה דבר הזה חמור ביותר. ולמה? ככה. המילה ככה, והיא מילה מאוד משמעותית, למה התחתנת עם פלונית ולא עם אלמונית? הרבה פעמים תשובה גם כן, כאילו, יכולת ככה. המילה ככה היא ראשי תיבות כתר כל הכתרים. ככה בעברית, ככה בתורתנו, זה כן תשובה. ככה זה אומר, זה לא מהטעם ודעת, זה למעלה מטעם ודעת. זה מהעל מודע שלי. זה הבחירות הכי עמוקות שאנחנו עושים, זה כי אנחנו כאלה. ככה לברנו. אז אומר הפייטן, בר יוחאי, אור מופלא ומעלה. ירת מלהביט כי רב לה. תעלומה ואין קורא לה, נמת עין לא תשורך. כלומר, אתה איזה מי יש עליך. כמה שננסה להסביר אותך רשבי, אתה תופעה בלתי מוסברת. אתה, זה לא משהו שאפשר להסביר אותו ולהכניס אותו לאיזה משבצת או לאיזה שבלונה, חס וחלילה. אלא אתה אור מופלא רומעלה, ירת מלהביט כי רב לה, כאילו, קשה להסתכל על הדבר הזה. תעלומה, אתה סוג של תעלומה ואין קורא לה, נמת, אתה דיברת, אמרת דיבורים, נמת זה לדבר, אבל אנחנו עין לא תשורך. ובאמת, הפלא הזה שנקרא רשב"י, רק בעומר מירון, הרי שם אפשר לברך ברוך חכם הרזים. יש שם 600,000 יהודים. בעת ובעונה אחת במשך כל היום כולו, וברוך חכם הרזים זה אומר שיש כאן איזה סוד. מה הסוד? הרי רשב"י זה יש פה איזה פלא שהוא בלתי לא מוסבר. הרי רשב"י זה הרבי הכי לא עממי שיש, הכי לא עממי, נכון? זה לא איזה רבי כזה עממי נחמד, זה פחד אלוהים להתקרב אליו. תזעזעו בגמרא, כל מי שטיפה זה בום חטף, זה אש לעבד שלעבד, ובכל אופן כולם מתקשרים אליו. איך זה יכול להיות? א', זה פלא, זה סוד, אנחנו לא יודעים איך זה יכול להיות, אבל זה ככה. הדבר שני, כנראה שהמדרגת הסוד שרשב"י מביא קיימת, לא כנראה, בטוח, קיימת אצל כל אחד ואחד, ומרגישים את זה, אז הולכים אליו. הולכים אל הפלא הזה. כן? למרות שרחוקים מאוד מאוד, כאילו בניגלה של רשבי הוא, הוא ממש לא רבי עממי, הוא רבי מאוד מפחיד אפילו, ממש יראה ממנו. אבל בעומק, מה שהוא מגלה בפנימיות, זה את מדרגת הנשמה הקיימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, וזה הסוד של הכתר. איך אתה קשור לרשבי? מי שהיה בלג בעומר, יש כל מיני טיפוסים, אני אומר לך, וואלה, טיפוסים, איך אתה, מה אתה קשור לרשבי? אל תשאל שאלות, זה כתר, אני פה. למה? ככה. יודע, לא יודע, לא, אני ברשבי, נוסע לשם. הפלא הזה של הסוד של רשבי. אז הנה, ניסינו לעבור על הפיוט הזה קצת, להסביר אותו לפי, לפי הספירות. בטח שנשאיר אותו בליל שבת הקרוב. הוא יהיה טיפה יותר מובן, הוא לא יכול להיות מובן כי הוא על פי הסוד. אז נשאיר אותו גם, כן. רק שתי שאלות. מה היה לו? מן הסתם, כן. גם לרשבי היה...
דבר השני, כשאנחנו סופרים, אבל
חסר ומלכות. כן. נכון. לא יודע למה הוא עושה את זה ככה. לא יודע. יכול להיות שהוא מתחיל קודם כל בעמידות, ואז עובר לחוכמה בינה דעת, כתר חוכמה בינה, כן. כאילו זה מלמטה, כן, זה מלמטה למעלה. יכול להיות, כן, שהוא מתחיל, המפגש עם רשבי, אתה מתחיל לטפס, כאילו, כמו על הר, אתה מתחילה, מלכות, לאט לאט, כאילו, ומהרמיה הכי תחתון, עולה, מנסה להגיע עד למעלה. אתה לא יכול להתחיל מיד מלמעלה, כי אתה תשבר. אז אתה מתחיל מלמטה למעלה. מה? לא יודע, לא יודע, לא יודע. חיזקו וימצאו, כן. אז זה, כן, את זה לא אמרנו. בר יוחאי, אשרי ילדתך, אשרי ילדתך, זה כאילו סיומת של הזה, ואשרי עומדים על סודיך, לבוש של חושן, תומך ואורך. כן? מה? כן, כן. אבל כי אשרי ילדתך זה, זה מין ביטוי של... זה כמו אדם שהוא... זה מזכיר עוד פעם את משה רבנו. משה רבנו לא כתוב מאמא שלו. בהתחלה. כתוב, הילך איש מבת לוי, לקח את בת לוי, ותר ותל את בן. יש פה איזה נשמה ענקית, היא צריכה לעבור, אז בוחרים, כמו שלמה קרלי בחומר שלו, ההורים בוחרים את הילדים, הילדים בוחרים את ההורים. אז כאילו, אתה הרבה יותר גדול מאמא שלך, אתה הרבה יותר גדול. אשרי האמא שעברת דרכה. אבל אתה לא שייך לאמא שלך, אתה שייך לכלל ישראל. זה עומק הביטוי, אשרי ילדתך. כאילו, זכתה שעברת דרכה. כן, ברא מזכה, אבא ואמא. חזקו ואמצו, תחשבו על זה עוד קצת, יאללה.